צדיק צדיק תרדוף, כתבתה של אינס אליאס, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. בתוך יער ביריה, בין צמחייה עשירה, מעיינות, בוסתנים ואתרים היסטוריים, מתפתל שביל אל אחד מקברי הצדיקים הפופולריים ביותר באזור, קברו של התנא יונתן בן עוזיאל, הסמוך ליישוב עמוקה. השביל הזה, לציון קברו של הצדיק, הידוע בסגולה למציאת זיווג ופריון, ולכן רבות ממבקריו, הן מבקרות, מופרד במחיצת מתכת לבנה וגבוהה, שמסתירה את הנוף הפתוח. אני מטפסת אל גבעה קטנה ומתצפתת אל מרפסת אגף הגברים, הפרוסה אל המרחבים, ובימים טובים אפילו רואים ממנה את החרמון. בתוך הקבר מקופלים פתקי בקשות רבים בכל חריץ שבין הלבנים, ושמות שונים כתובים על כל שטח פנוי. בחוץ, על העץ שניצב מול המבנה, קשורים עשרות צעיפים צבעוניים, יוזמה מקובלת של המאמינות להשלמת בקשתן. לא הרחק משם, בחצור הגלילית, יש ציון קבר נוסף, מערה המזוהה עם קברו של חוני המעגל, שבעבר נהגו לפקוד אותה בעת בצורת ולהתפלל לגשם, וכיום מתקיימת סביבה הילולה ביום העצמאות. חצור הגלילית קרובה לגבול, ואחרי יום כיפור היא ספגה הפגזות והייתה תחושה שאין מי שמגן עלינו, אומרת דקלה פרץ, בת 48, תושבת המרכז שגדלה ביישוב, ומבקרת עם בן זוגה ושלושת ילדיהם בקבר ובמעיין עין חוני, הסמוך במהלך ביקור משפחתי. אמא שלי והחברות שלה מדברות עד היום על הצדיק שהגן עלינו במלחמה. זה היה חלק מהתרבות שלנו. האנשים של חצור השקיעו במקום הזה כל השנים ותמיד דאגו לו. וגם הגיעו לכאן, משפחות שלמות. גם אני מביאה את הילדים שלי לכאן ומספרת להם את הסיפור על חוני. קבר יונתן בן עוזיאל וקברו של חוני המעגל, אותו חכם מהמאה הראשונה לפני הספירה, שלפי התלמוד התפלל לגשם ונענה בממטרים כועזים, עד שנאלץ להתפלל להפסקתם, הם רק שניים מקברי הצדיקים בגליל, המהווים מוקד עלייה לרגל למאות אלפים, ואף פרויקט חיים לציבור המזרחי המאמין, שגם משתתף בפיתוחם. הקברים האלה הם בחלקם אתרים סמליים, המייצגים את מורשתם של הצדיקים, ומאפשרים התייחדות והזדהות עמה. בחלקם מתקיימות הילולות לעילוי נשמתם, הגדולה שבהן בקברו של רבי שמעון בר יוחאי. מאז האסון שאירע בקבר השבי בלג בעומר אשתקד, אמנם נקשר שמה של ההילולה הזאת לצער ולאבל, ובעוד פחות משבועיים יחליף אותה אירוע מצומצם יותר, שיערך בו טקס זיכרון לא ממלכתי ל-45 הנספים באסון. אבל מלבד ההילולה הזאת, מתקיימות בתקופה זו ברחבי הגליל גם אחרות, בעוד אחד מסיעיה של המסורת העתיקה. העלייה לקברי קדושים נקשרת בתודעה לתופעה עכשווית מסגשגת, אבל מקורה כבר בתקופת המקרא, והיא שווה ופרחה לאורך ההיסטוריה, אף שהיו לה מתנגדים רבים במהלך המאות. במאה ה-12 למשל, פרחה עלייה לרגל לקברי המוראים ותנאים, בעיקר בגליל, אזור שבו יהודים ומוסלמים חלקו לעתים מפת מקומות קדושים ותרבות עממית משותפת שהכירה באתרים כבעלי סגולות של חסד ומרפא. סביב מערת הלל הזקן ותלמידיו שבמירון לדוגמה, שבעדויות של עולי רגל מהמאה ה-13 מיוחסת לסגולת ברכת המים, קיימו הפלאחים היהודים והמוסלמים טקסים שנתיים של תחינה לגשמים. המאה ה-16 הייתה נקודת מפנה בתרבות פולחן הקברים, גולי ספרד, שהגיעו אז לצפת, פיתחו את הרובע היהודי בעיר, ופעילותם של חכמי ורבני הקהילה, ובראשם גדול מקובלי העיר, הארי הקדוש, הפכה אותה למרכז הגות מיסטית. מקובלים מהאליט הזו, בהם משה קורדוברו ושלמה אלקבץ, החלו להשתתח בערבי שבת אל קבריהם של תנאים שחיו במאה השנייה. ראשון בהם קברו של רבי שמעון בר יוחאי במירון, ומערת רשבי הסמוכה לו. זו שבה הסתתר הרב עם בנו מרדיפות הרומאים במשך 13 שנה, וגילה, לפי האמונה, את סודות הקבלה. מתרבות המזוהה עם תנועות עממיות ושוליות, הפכה עם כך תרבות פולחן הקברים לחזו המזוהה עם האליטה היהודית של צפת. גם כיום, צפת היא מרכז עלייה לרגל לקברי צדיקים, ובכל שנה מגיעים לבית העלמין היהודי העתיק שבשוליה, השוכן על מדרון תלול, מאות אלפי מאמינים, רובם חרדים, בערב ראש חודש ובראש חודש, ובעשרת ימי תשובה ובכל המועד. אבל מה שזוהה אי אז עם האליטה, שב להיות מזוהה עם פולחן עממי. הפעם היו אלה גלי העלייה ממדינות האסלאם, בשנות ה-50 וה-60 של המאה הקודמת, שהביאו לפריחה של מסורת הביקור בקברי צדיקים. ובמדינה שקידמה במובהק ערכים חילוניים, וזהותה הפוליטית התרבותית עוצבה דרך פולחן העצמאות ופולחן הנופלים, נתפסה המסורת הזאת כמכשול בעיצובה של חברה מערבית, מודרנית ורציונלית. שנים אחר כך ביטא נאום הקומץ, או נאום מנשקי הקמאות, כפי שהוא מכונה, שנשא יאיר גרבוז ב-2015, את התפיסה הזאת והיה נקודת ציון נוספת בקונפליקט ארוך השנים על זהותה של החברה בישראל. ואם הנאום מעורר הסערה רק הביא לעלייה במספר המבקרים בקברי צדיקים, כך גם שנים רבות לפניו. הניקור שחשו מזרחים רבים כלפי הלאומיות האשכנזית החילונית עודד ביטויים מגוונים של הפולחן העממי, שהציב דמויות של מקובלים, מרפאים ועוד ככתובת לפנות אליה בבקשת מרפא או ישועה. המאמינים החלו לפתח אתרי פולחן, יצרו מסלולי עלייה לרגל חדשים וחידשו אחרים. פעילותם לא זכתה כמעט לתיעוד ולתמיכה ממסדיים, והייתה מנותקת מסדר היום הלאומי על תקסיו, ובדיוק משום כך, בשל הפן האישי הלא ממסדי, התאפשר לנשים להפגין בנוכחות גבוהה. מלחמת ששת הימים שינתה זמנית את המצב. הגישה לאתרים היסטוריים קדושים שנפתחה בעקבותיה, הפכה את הפולחן לבעל אופי לאומי יותר מאישי. הציבור הגיע בהמוניו לאתרים היסטוריים קדושים, כמו הכותל המערבי, קבר רחל וקבר שמעון הצדיק, והצורך לאתר מקומות פולחן חדשים הצטמצם. ואולם בשנים שלאחר מלחמת יום כיפור, נחלש האתוס הלאומי החילוני, ובמקביל התחזקו החזרה בתשובה ותופעות של חיפוש רוחני בתנועות דתיות ואחרות, אקלים שהביא בין השאר להתעוררות מחודשת של הפולחן האישי בקברי צדיקים. אני זוכרת את ההילולות של שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90. הן היו עממיות יותר מהיום, מאורגנות פחות, ממוסחרות פחות. משפחות שלמות הגיעו עם אוהלים וסקי שינה, מנגלים והרבה אוכל. ועם זאת עבורנו, זה לא היה רק בילוי. המשמעות הרוחנית תמיד הייתה שם. הכבוד לצדיקים שהצליחו היכן שנכשלנו ואולי יכולים לחפר עבורנו על אבון כזה או אחר, הנחה אותנו תמיד. כשסבתא שלי רצתה לייחל למשהו או סתם להתלונן, היא הייתה קוראת בכוונה מלאה, יא רבי מאיר, יא רבי שמעון. זה הרגיע אותה שהתפילה שלה נמצאת בכביש המהיר לאלוהים. ועם זאת, בתחילת שנות ה-80 גם הופיע ביטוי ראשוני להכרה ממסדית בפולחן העממי. ממשלת הליכוד ריכזה קברי צדיקים תחת המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים. אלא ששלושת מיליוני המבקרים הפוקדים את המקומות הקדושים מדי שנה, אינם שמים את פעמיהם רק לקברי הצדיקים שברשימה. עם השנים נוספו לקברים ולציוני הקברים המוכרים עוד מקומות פולחן. בין השאר קבריהם של רבנים ומקובלים שהוכרו כצדיקים, אחרי או לפני מותם, ובהם רבי ישראל אבוחצירא, הבבא סאלי שהקדיש את חייו לקבלה, תפילות וריפוי וזמן קצר אחרי מותו, הפך קברו לאתר קדוש ומקום להילולה מפורסמת. לצד אלה התרחבה גם תופעה נוספת, יוזמות פרטיות של העברה סימבולית של צדיקים שנקברו מעבר לים לארץ ישראל, לאחר שאלו נגלו בחלום לגבר או לאישה וביקשו להשתכן בביתם. בדירת שיכון קטנה בצפת, למשל, שוכן חדרו של רבי דוד ומשה, שחי ונקבר במאה ה-12 במרוקו, ונחשב לאחד מגדולי הצדיקים של הקהילה היהודית בצפון אפריקה, מי שלשמו נקשרו סיפורי ניסים ומעשים מגיים רבים. בספרו של פרופסור יורם בילו, שושביני הקדושים, חולמים, מרפאות וצדיקים בספר העירוני בישראל, הוצאת אוניברסיטת חיפה 2005, שחקר את הופעת פולחן קברי הצדיקים, מופיע סיפורו של אברהם בן חיים, יליד מרקש, פועל בקקל, שהדירה הזאת שבה חי עם אשתו ועשרת ילדיהם, הפכה למשכנו החדש של הצדיק. גם לבן חיים נגלה הצדיק בחלומו ולא אחת. עד שבשנת 1973, זמן קצר אחרי מלחמת יום כיפור, הוציא הודעה לציבור ובה תיאר את אכזבתו של רבי דוד ומשה מיהודי מרוקו שהזניחו את זכרו. זמן קצר אחר כך הקים את החדר. השמועה על משכנו החדש של הצדיק בביתו של בן חיים הגיעה במהרה לבתי כנסת ברחבי הארץ. וכבר באותה שנה נערכה ברחבה שלפני הבית הילולה הראשונה בהשתתפות מאות בני אדם. מאז ועד היום, בכל ראש חודש חשוון, מגיעים לבית אלפי מאמינים מכל העולם כדי לחגוג את ההילולה השנתית. הם מתפללים, מדליקים נרות ומגישים בקשה. על קירות החדר הקטן עצמו תלויים בצפיפות לוחות הקדשה וזיכרון ופרוחות שתרמו מאמינים. ליד שניים מהקירות מוצבים ספסלי עץ. המרפסת הקטנה הצמודה לחדר מוארת באור חלש ומוסיפה לאווירת הקדושה שאופפת אותו. מלבד ספריית ספרי קודש ותפילה ותמונה גדולה של קבר הצדיק בהרי האטלס ששופץ בידי יהודים וכעת גרה בו ושומרת עליו משפחה מוסלמית, המרפסת כמעט ריקה. בן חיים אמנם נפטר בשנה שעברה, אבל האחריות על האתר עברה לבנו עמי, שכעת מלווה אותי לחדר של רבי דוד ומשה, ומספר כי 60% מאלה שמגיעים הם לא יהודים. עכשיו למשל, יושב בחדר השני בחור ערבי, שהוא כאן בן בית, עם אשתו ואחותי והם אוכלים. כל דבר שהוא עושה בשטח שלו, בזיתים שלו, בחיים שלו, הוא בא לכאן, לצדיק. השותפות הזאת לא מקרית. הרבי היה גם ליהודים וגם לערבים, אומר בן חיים. ואכן לפי המסורת של יהודי מרוקו, באחד ממסעותיו הרבים בערי האטלס לגיוס תרומות למען עניי ארץ ישראל, הגיע הרב לכפר תמסטינט, לאחר ששמע שמגפה קטלנית משתוללת בו, וריפה מוסלמים ויהודים כאחד. כשמגיעים לפה ערבים, מספר בן חיים, הם מורידים את הנעליים בכניסה ומתפללים. הצדיק עזר להם, הבריא אותם. לצידם פוגדים את הבית בצורה קבועה גם חרדים וחסידים אשכנזים שמאמינים ביכולותיו של הצדיק ושמעו על ניסיו. ואיך נראה היום יום של משפחה שמקדישה את חייה לפרויקט הנצחה כזה? אני גר פה, יש טלפון על הדלת, מתקשרים בכל שעה, מאירים אותי ואני פותח להם. אני עושה את זה באהבה גדולה כי אני יודע שהאמונה הזאת שהביאה אותם להדליק נר ולבקש בקשה חשובה מכך שהם לא יודעים מי הוא ורק שמעו עליו. האמונה זה מה שמושך את הבן אדם. הם שואלים אותי לפעמים שאלות תמימות, כמו אם להדליק את הנרות בשבת. אני לא נבהל, כי אני יודע שזה בגלל שהם רוצים שהבקשה תתקבל. צדיק צדיק תרדוף. כתבתה של אינס אליאס. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין.